יום שלישי, ערב יום הכיפורים. אנחנו מתחילים עם סיפור על הביסיסטור מגור. שבת אחת רואה שתי בחורים שמדברים ביניהם בשעת התפילה. אחרי התפילה הוא ניגש לאחד מהם ואומר לו, אל תיכנס לה בסמדר שבשך שבועיים. אז הבחור מתחיל להצטדק, יגיד שהוא לא אשם, חבר שלו דיבר, הוא רק הקשיב. אמר לה בישראל, אתה מתחיל עם תירוצים, רק בגלל זה אל תיכנס במשך שש שבועות. אחרי זה ניגש לבחור השני ואומר לו גם כן, אל תיכנס לה בסדר שבועיים. מיד הבחור אומר לו, רבי, חטאתי, אני רוצה לשוב על המייסה הזה, לחזור עליו בתשובה. אמר לה רבי, תיכנס מיד לקידוש הרבי. ככה סיפר הגאון מסוויץ המלך בידרמן שליטה. הוא הוסיף לציין בהקשר לזה שהביסרול היה חוזר הרבה פעמים על המדרש, על הפסוק, ואומר בילם על מלאכת השם חטוסי, שבילם היה רשע ערום, הוא עשה את זה בגלל שהוא ידע שאין דבר שעומד לפני הפורענות אלא תשובה. וכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך לגע בו. מלבד חומות ההגנה שמעניק הוידוי מול הפורענות, המקטרגים, כמו שלמה המדרש, ההתחמקות מהכרה בחטא היא מונעת את כל אפשרות של תשובה. הגאון הצדיק ירושלים ויינטרוב זצ"ל היה אומר, הובא בגיליון נפש גיחון אינטלייט. צריך לדעת שהצדקות ומה שאדם מתרץ את עצמו, זה מן המפריעים הכי חזקים שמונים את כל היום כיפה. הוא הסביר שדרך האדם, שהטבע לתרץ, להדביק את המייסים שלו, כמובן גם את המייסים הלא טובים, באופן שלכל מעשה יש תירוץ, גם לדברים שעלי בי באמס, אין לו שום אפשרות לשפוט את זה בצורה אמיתית, בגלל הנגיעות שלו שהוא נוגע בדבר. אומר הרבלה, אנחנו צריכים לדעת שזה מהמעקבים היותר גדולים. כי כשיש לנו, כי כל עוד שיש הצדקות, אז הוא לא יהיה בעל תשובה. אפילו שהוא יודע שהוא חטא, יש הרי סיבה ותירוץ. עם אלה הוא לא מעריך את הרמה של החומרה. וכשאין הרגישה של אשמה, אז עם אלה אין מקום לעשות תשובה, כי אם הוא לא חטא, לא צריך לעשות תשובה. וזה מטבע האדם, אפילו שלפעמים זה מגיע, זה ממש כפשוט גמורה, שעל מייס פלויני אומר שזה לא מוזר, כי גם רצה להיות פלויני, ומייס אחר אצל אלמייני, וכן זה הדרך. תירוצים, אבל זה הרי תפשוט, כי ריכוז של הכל באדם אחד, ודאי שזה מוזר. כמו שהאוילם אומר, שתירוץ מתקבל פעם אחת, אבל לא בקביעות. ואונס תמידי הוא כבר מחדל. ובכל זאת, אדם חי ככה, ממשוכנע שהוא בסדר גמור. ובאמת, ההצעה לזה, רבוי צי, ההצעה לזה להכיר את האמת, שאנחנו נמצאים חטאנו, ועם אלה אנחנו מסוגלים להציד דוי, שכל עניינו זה ההכרה שהאדם חייב, קרידוס בעל דין, שהעניין שלה שהוא חייב את עצמו, וזהו וידוי מלשעי הידוי. יש לנו פה ליקוט אלוחס מהרבה גוין הרבה צחוקי הקופוק שיטה. לגבי אחירה ושתייה בערב יום הכיפורים, הגמור אומרת, כל אוכל ושתה בצ'י, מה היה לו בקוסוב, כאילו יסענו צ'י ורבי, ועשירי, סליחה. לפי רש"י הטעם, בגלל שההכנה למצווה היא חלק מהמצווה, ולכן המצווה היא כבר מהבוקר, אומר הגוין, קרי מובא גם מיד אפרים. ואפילו מי שלא מתענה, אלא רק לשיעורים. לפי הראש הטעם של המצווה הוא להראות החיבה של הקדוש ברוך הוא. הוא מלך שגזר על ילד שהשואב להתענות יום אחד, ולפני זה הכין אותו, השקע אותו. לפי הרבי נהניה, הטעם הוא להראות את שמחתנו שמגיע יום כפרתנו. ויש פה הערה מהזבחמת. הזבחמת מסתפק אם חייבים לאכול פת. והמנחס חינוך כותב שלא צריך, כי לא נאמר סעודה. יש נוהגים על פי הכבוד לאכול שבע סעודות. מכל מקום להשתדל להיות במצב של אכילה ושתייה במשך כל היום. אמר אלביצקן היה אוכל צימוקים במשך כל היום. נהגים לאכול סעודה אחת נוספת של פת, בנוסף הסעודה מפסקת. צריך להרבות פי שניים ממה שאוכלים ביום אחר. נהג לאכול בסעודה הראשונה דג על פי המייס המובא בטור. ראינו שם בסימן תף ריש חטא ארגון נחת. אין לאכול בשר בקר, שום, ביצים, מאכלי חלב חמים, זולת קפה או תה בחלב, ולא יין, ולא יין ישן כל היום, ככה אומר משתברו, עם התז, מתפרן. ונשים גם כן במצווה, אף שהיא מצווה שהזמן גרום מקי אחד, כיוון זה אחרון אל התאים. ויולדת בקטנות שלא צמות אין לו במצווה. סעודה מפסקת מטבילים את פרוסת המועצה בדבש ושנוהגים בסוכר, יש כאלה גם במלח. אוכלים מאכלים קלים, לא דג, לא בשר שמן, לא ביצה, צומצומים, חמוצים, חריפים ולא משקאות משכרים. המסיימים אחרי צג המנחה לפני ברכת המזון, יעשו תנאי לפני ברכת המזון, כן? יעשו תנאי בפה או בלב, שעדיין לא נכנסים לתענית. להגרא יוסף זצ"ל, אם לא קיבלו את הצום בפה או בלב, מותר עדיין לאכול. וגם מי שלא יתנה, מותר לשטוף את הפה. איחולים וסגולות לצום קל, יש אומרים, שכיוון שנאמר, והניסם את נפשי שיכם, אז לא לעשות סגולות, לא לאחל בצום קל. הכרעת הפויסקים שמצוות והניתם משלו לאכול ולשתות, אבל מותר לחזק את הגוף ולאחל בצום קל ועד רבה. הרי לכן אנחנו אוכלים ושותים בערב עם כיפר. יש אומרים אולי עדיף לאחל צום מועיל. עד כאן הדברים האלה של הרב פוקס בענייני הלכות יום כיפור. אנחנו ממשיכים לסיפור היומי. פעם שאל מורן הגריל שטיינמן, בפיוט וניסן את תויקף, כשאומרים את המילים מי יחי יום יומוס, יש רגש גדול בקהל, יש הרבה אנשים שבוכים בכל מילה בקטע הזה. לכאורה זה תמוה, מילא מי ימות, בוכים, אף אחד לא רוצה למות, אבל מי יחיה? מה יש לבכות? כל אחד רוצה לבכות, כל אחד רוצה לחיות, סליחה. ואמר זה רב חיים קניבסקי, שצריך לבכות גם במי מי יחיה, כי הרי יש הרבה שחיים פה מתים, צריך הרבה גם לדעת איך לחיות. הרב שטיינמן מאוד נהנה מההסבר הזה. מה יש לי נוסף בעניין הזה, סיפר הגאון הצדיק רבי אליעזר דוביץ פרידמן, רבי אליעזר דוביץ פרידמן, שמובא בגילון פני תורה וחסידות. הוא שמע מאדם גדול שהיה פעם בראשון אצלה בסיסרואל, בוויז'ניץ, וכשהוא התבונן בתפילה על החצית הנודר, מותחך נפוק, הוא שם לב שבאמצען התויקף, שכולם נרשים ונפחדים, אז הוא ראה, שם לב שעל הפנים של מותח לא ראו שום התאורות והתפעלות, שהרי מה אכפת לו מי אני או יהיה עשיר, אבל בזמן קראת התורה, כשאב ישראל קראת את הפסוק, והיית אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם כל אוילום, שם השם כל אוילום, שם אחד אותו חיל ורעוד או התחיל לבכות להתייפח באופן נורא. במילים האלו הוא ראה את ההתעוררות שצריכים להרגיש בימים קדושים כאלה. אנחנו ממשיכים הלאה, יש פה דברים נפלאים מהגוין הצדיק רבי אריה שכטר על הכוח של חרטה אמיתית. כי יודין השם עמוי ועל עבודו בשנחו. הוא מביא משהו מעניין יהודה ביהודה, ודבר נפלא בעניין וידוי וחרטה, שאם אדם חותך את זה שלו, מאחד עצמו צלמח מלאך הבולה. כל המטרה בחיים, כל המטרה של אותו מלאך הבולה להציק לאותו אדם. מכה אותו. צועק עליו, מביא עליו צרות ואיסורים, מקטרג עליו בכל קטרוג שרק אפשר. אומר, זה נרמז בפסוק בירמיהו, תיאסרך ורוסך, הרעה שלך, היא בעצמה תיאסר אותך. אבל אדם, כשאדם מודה באשמה, אותו מלאך חבלה נאלץ להשתתק, הוא כבר לא יכול לקטרג. ואז הרווח אתה מרוויח באופן מיידי, מעבידי ואחרות, שאותו מלאך של הפה, של החבולה, אותו מלאך חבולה, הפה שלו נסתם מיד. גם המלכה, הרמחה, ואור חיים הקדוש, מביאים את הפירוש הזה על הפסוק, וישי, ותמוגנו ביד אבוינוי. זאת אומרת, שהעוון שאנחנו עושים, הוא זה שממוגג אותנו. הרע של האדם, היא זאת שמייסרת אותו. היא המייסרת אותו, לא הקדוש ברוך הוא. הרע של האדם. אחרי זה מוסיף אומר שעל ידי זה שהזדוד נפח לזכות, גם המלאך נפח למלאך של זכויות, ואז מי שיקה אותו. וממשל, משל למה הדבר דומה? אחד נוסע, הוא לא נוסע מישהו אחר, גם כן. אסחת את הדעת לרגע, לא נתת זכות קדימה, תמונה. האוטו היקר שלך מקבל מכה רצינית, הוא יוצא, מתחיל לצעוק, לוקח פרטים, פותק לך, פותח לך תיק. כי זה יוכל, זה המלאך החבולה שלך. אבל אני אתנסה להגיד, סליחה, אני באמת השם, זה לא היה בסדר מצידי, אני לא מנסה להתחמק מהאחריות, אני אפצר אותך כמובן על כל הנזק. האם הוא ימשיך לצעוק עליך? לכן מאוד שהוא כבר לא יצעק, היחס שלו ישתנה. התיק אולי לא ייעלם, זה יחשלם הרבה, אולי.
אבל לפחות המקטרג יפסיק את הקטרוג שלו. שונה מהנהג הנפגע, מלאך החבלה, מלאך החבולה, לא אולי סתם את הפה מפת גדול, אלא בוודאי סתם את הפה. פילה פלויים, אבל בשביל זה הרבה יזהה, בשביל זה צריך שרת האמיתי. אתה יכול להיות גיבור גדול שאתה רחוק מהניסיון. אני מתחרט על מה שעשיתי, ודאי, ברור שלאבא אני אהיה בסדר ולא אכתה, מה השאלה? אבל בינה לבין עצמנו, אומר רבה רששטר, אם שוב יגיע ניסיון, מה יעשה? האם לא יחזור לשגיאה שלו? אם עומד להיקשל עוד פעם, אחרתה לא חרתה מתיד. נכון, הוא התוודה. הוא הצהיר שהוא מתחרט. אבל לא הצטער באמת ובתמים. צער גדול, נורא על החטא. החרות צריכה להיות עם כל הלב. צריך גם להסיק את המסקנות באופן כל כך חזק, שאין שום סיכוי בעולם שזה יקרה עוד פעם. החרות היא לא איזשהו הרהור רגעי. החרות צריכה לגרום לזה שאם הוא יעמוד אי פעם באותו ניסיון, לעולם לא ייקשל בו. עכשיו אומר רבי שכטר, עושה בחשבון, תראו איזה פריבילגיה יש לנו. כמה משלם שור שנגח? שור שנגח פעם ראשונה משלם חצי נזק. פעם שנייה, גם כן חצי נזק. פעם שלישית, פה השור כבר הופך להיות שור מועד. ועכשיו הוא משלם נזק שלם, אם הוא מזיק. השור יכול לחזור בתשובה? אמנם אין לו חרוטה, אין לו וידי וכבל לא עשית, אבל גם אצל שור יש רמז בסוג של חזור בתשובה. אם השור יקלה שלוש פעמים למצב שבו הוא היה בזמן שהוא נגח, כן, שוב יראה אותם אנשים וכולי, כמו שהגמור מסמרת שם, ובכל זאת הוא לא נגח, לא ישתולל, הוא יחזור להיות שור תם. אנחנו בני אדם זוכים לחסד נפלא של הקדוש ברוך הוא ברא עולם. אומר הריבונו של עולם, אני לא צריך לעמוד שלוש פעמים בניסיון. מספיק כשאני מסתכל בתוך הלב, רואה בדיוק מה שקורה שם. אני רואה שהתחרט עומד מכל הלב, אתה במצב שלא תחטא עוד פעם, גם אם יבוא לך אותו ניסיון. אני סולח לך מיד. כמדומני שזו הכוונה בדברי הרמב״ם. עד שיואי גדולו וידעת הלומויס. הקדוש ברוך הוא יודע מה שיש בלב האדם. אחרי החרות, אבידו יקבול אל אוסית. אדם מגיע למצב שלא יושב לכיס לאויד, לא צריך להוכיח את עצמו שלוש פעמים כמו השור. הקדוש ברוך הוא רואה, יודע מה שבלב ומקבל את התשובה. ועל זה נאמר, מוי זה ואוי זה בירוחום. תחילת יום כיפר, כל נדרי, אנחנו מתחילים להתוודות. כל אחד יקבל על עצמו קבלות, כל אחד בדרגה שלו. אחד לא דבר בתפילה, אחד לא דבר כעצמה עצמה, אחד יתחזק בעיניו לחברו. נוסיף קבלה טובה ועוד קבלה טובה, שנוכל לעמוד בהם כמובן. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יראה את הרצון הטוב שלנו ואת המאמצים שלנו. עד כאן דבריו הנפלאים של רבי אריה שכטר, רב הגאון רבי אריה שכטר, מתוך האריה שוהד על יומים נעורים. אנחנו ממשיכים פה עם מאמר נפלא של רב הגאון רבי שמעון בר אבגנות שליטה. מספר שבן הזמן לפני כמה שנים נסענו לעיר דוד, בתבת השילוח. ההליכה שם הייתה מיוחדת, מרתקת, חושך, מים, פנסים, יחד עם שירים שמחים. מתכון לטיול מענה. אבל אומר הרב גינות שהוא התרגש במיוחד עם משפט אחד פשוט של המדריך. המדריך לביש כובע, כובע טמבל מה שנקרא, כזה שנבשו החלוצים בעבר. ההדרכה ההיסטורית שלו לופתה בהקראת פסוקים מהתנ"ך, שקשורים לעיר דוד, לירושלים העתיקה, לבית המקדש. הוא תיאר בפורטרות מתוך התנ"ך, צום שקבעו בני ישראל, אחרי נבואת ירמיהו על החורבן. אמר שהפסוקים עצמם לא מוזכר האם זה היה צום עצוב כמו צום תשעה באב, שהוא צום שנועד לאבל ולצער, או צום שמח כמו יום כיפור שנועד לחזרה בתשובה. ואומר הרב גנות, ופה אמר המדריך משפט, שביום כיפור, אתה מדריך עם הכובע טמבל, ביום כיפור אנחנו צמים, אבל זה צום שמח, כי מחפרים על כל העבירות שלנו, צמים לעשות חשבון נפש, לחזור בתשובה. אבל בעצם זה יום שמח, יום של מחיקת חטאים. אמר הרב גנות, אני התרגשתי והזדעזעתי. למה הזדעזעתי? הזדעזעתי שהאמת האמיתית הזאת לא כל כך פשוטה ושורשית אצלי. עד שאם אני שומע אותה, בכזאת פשטות מאדם זר, שהיה זר לי לפחות לפי החולצה והמשלסיים הקצרים, אני כל כך נרגש. והרי זה כל כך נכון. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, אומרים, תארי אתכם, אביכם שבשמיים. קדוש ברוך הוא, אבא שלנו, אוהבינו, רוצה לתאר אותנו, למחול על העוונות ביום הכיפורים, איזו שמחה. אחד מהדברים המתוקים שקיבלתי מקדוש ברוך הוא עוד חינם, אומר הרב, ממשיך ואומר הרב גנות, הייתה הזכות להשתתף בעריכה של ספר העקדה. זו יצירה נודעת של החכם השלם והקדוש, רבי צחוק הרמה, שכל הקדמונים מצטטים ממנו בקביעות אלפי פעמים. הוא אומר, כשלמדתי את דבריו הקדושים של העקדה, על חטא מריבו, הוא מאוד התרגש, הבטיח לעצמו לשתף אותנו בדברים מופלאים, שמסייעים לעבודת התשובה. העקדה מצטט את דברי אחד מגדולי החכמים, שקובע שהקדוש ברוך הוא חייב לברוא בעולמו לפחות אדם אחד שלא יחטא לעולם בשום חטא. לא ייתכן, כותב אותו חכם גדול, שהקדוש ברוך הוא לא יצליח לברוא ולו יהודי אחד בעולם שלא עבר עבירה. כי אם באמת לא היה ולא יהיה אדם שכזה, למה הקדוש ברוך הוא בא בתביעה לבריאות ומבקש מהם לא לחטוא? הרי כולם ללא יוצא מן הכלל חוטאים. ואם כן מוכח שעצם יצירת האדם מחייבת אותנו לחטוא. מסיבה הזו טען אותו החכם, שבהכרח שמשה רבנו לא חטא לעולם. וחטא מריבה, קעת הסלע, לא נחשב בכלל לחטא אמיתי. העקדה חולק עליו. בנחרצות, הוא מצטט את הפסוק, נמצא לגמור את אשר יעשה בסוף, הוא קבע שההבדל מן האלוקים לאדם, בזה שאדם הוא יצירה גשמית, יצירה גשמית מחויבת ללמוד, ליפול ולחטוא ולו פעם אחת בחיים. לא היה בעולם אדם שלא יחטא לעולם, בכך שהוא לא אדם, אלא יצירה רוחנית, ככה קובע הקדש. אז למה הקדוש ברוך הוא היה בתבואות לחוטאים? הרי לכאורה היו חיובים. הם היו חייבים לחטוא מעצם טבעם כבני אדם. ועל זה משיב הקדש, שהקדוש ברוך הוא בא בתרומה על גודל החטא והצורה. נכון, שהיית מחויב לחטוא. בעצם זה שאתה בן תמותה גשמית, אבל אתה יכול לחטוא חטא קטנטן. חטא שנובע משתאות ושיקול הדעת, כמו שקרה משה רבנו, ולא חטא שנובע מתאוות המידות רעות. גם אם האדם מחויב לחטוא מעצם הטבע שלו, עדיין הוא יכול לסנן את החטאים, ולא להתגאל ולהתפלש באפר החטאים הבזויים, או בחטאים שיכול להתגבר ולא לעבור עליהם. ולכן כותב העקדה, כיוון שהאדם והחטא הם שני דברים שחייבים לצעוד יחד, לפחות פעם אחת בחיים, אחרי הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה, שיכול כל אדם לחזור מהחטא שלו ולמחוק אותו. העקדה מסביר שהאדם בעצם מאותו מגושם ולא רוחני לחלוטין, הוא חייב לחטוא להתרחק משורשו העליון כדי לאזן ולמחוק את הריחוק הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה. החטא מחויב במציאות, וגם התשובה שכנגדה, דבר מתבקש וברור. כי אנחנו מרגישים ריחוק נוראי וצער וגם הרבה ייאוש, על זה שלא הצלחנו לעמוד בכל המשימות שהצבנו לעצמנו במשך השנה, עלינו לשנן שאנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. שעשויים מחומר ומדם, מלב, אור ועצמות. אדם חוטא ולכן צריך לשוב בתשובה. איך אמרו בסליחות? עודו מסוידם אופו, וסויפו לאופו. בנפש היובי לחמוי, מושול כחר הסניש בו, וחוטר יובש, חציץ נויבל, כצל אויבר וחונן קולו, חובה חושבת, הוא קרוב הכפורח ואיך החלום יעוף. ומעביר העקדה שאכן, זה מציאות של האדם, אפר, חציר יבש, אבק פורח, חלום יעוף. ולכן הוא חוטא ומתרחק מהשורש של העליון. והריחוק הזה, הוא זה שיצר את מציאות התשובה. אנחנו, כתוב שעד שיעיד אליו יודע תעלומות, מה הוא יעיד? גם בין האנשים הקרובים ביותר, כמו הורים, ילדים, לזוג, זה לא אומר שאם רבנו והתפייסנו בתמים וברצינות, אז שוב לא תתפתח שום מריבה חדשה. הטבע האנושי לא אמור להשתנות גם אחרי הפיוס, ואנחנו יכולים לשוב שוב ושוב, אולי אפילו בעוד חודש, לפעול שוב ולזרועות הרחוק היום. אם כן, איך מתיישבים הדברים עם דברי הרמב״ם? שקובע שעל החוטא לעזוב את החטא, להסירו ממחשבתו, לגמור בליבו שלא יעשה אותו עוד, עד שיועידו לו מדעת, עלו מפילו שזה החטא לעולם. האם הרמב"ם בא לא רחק אותנו חלילה מעבודת השם, מעבודת התשובה, לייאש אותנו, כבר מהתחלה. החידוש הארי מגור כותב, וזה דווקא נמצא במאמרי חנוכה, שלמרות שהרמב"ם כותב את הדברים החמורים והנכונים, הרי שחס וחזרה נשמת ישראל לבד אידך ואידך. ולכן תקנו שגם לגרועים והשפלים, שמושלכים ארצה, נדרך בהם אור שיוכלו לשוב לפני השם בתשובה שלמה. וממשיך במה החידוש הערים, דבר מחודש, לא מפורסם, שמות לשונה התורה מילה במילה. הגם שכתב הרמב״ם ז"ל שצריך לשוב עד שיעיד עליו בעל תעלומות, שלא ישוב לכסלו, מכל מקום מועילה התשובה מדרבנן. פשיעה. מכל מקום מועילה התשובה מדרבנן. חידוש חדש של הרב הראשון לבית גור, חידוש הערים. מדרבנן התשובה מועילה. הרבה מחכמי הדעת הסבירו את הרמב"ם בצורה אחרת, באמת. כל אחד הסביר בסגנון ההוא, בשפה, בלשון אחרת. אבל כולם בעצם מתכוונים לרעיון אחד. בישיבות מקובל להסביר שהרמב"ם מתכוון לזה שבאותו רגע של התשובה, הרגע שאדם מרומם, קרוב לבורא, אז יכול להיות לשבוך ולהעיד אליו, שאם הרגע הזה יימשך הלאה, ויעמוד ברמה הנוכחית שלו, אז לכן הוא לא יחזור לאותו חטא. מהגאון רבי יוסי שרייבר ממשיך ומספר, רבי שמואל גור, גנות שליטה, שמעתי, רבי שהוא חומש בישיבת מעריל, שהכוונה של הרמב״ם, כמו שאתה מצפה מבקשת הסליחה של חבר שלך, אתה לא מצפה שבעוד שנה הוא לא יעליב אותך עוד פעם, אתה גם לא מצפה ממנו שזהו, שיהיה אדם שונה, אבל אתה מצפה שיבקש סליחה בכל הרצינות, שלא יתכנן כבר עכשיו בשעת הסליחה לעשות את זה עוד פעם. ככה הסביר הרב שרייבר, רבי יוסי שרייבר, שבזמן כשהוא מבקש סליחה, אין לו שום רצון, אפילו קטנטן, קצפון, לחזור לאותו חטא. וזה הכוונה. רב אברהם צבי קלוגר, המשפיע החסידי הנודע, הוא מציב את השאלה הקשה, הכואבת, שמנקרת לנו בכל חלק מחלקי המוח. הרי אם חלפה השנה האחרונה ושוב נפלתי באותם הדברים, שוב חטאתי ופשוט בלי להתקדם, אז מה התברר? התברר בעצם שהתשובה של יום הכיפור הקודם לא הייתה תשובה אמיתית. הרי הנה עכשיו, אחרי שנה נוספת של חטאים, גיליתי כשהתברר שהקדוש ברוך הוא לא העיד בי, שאני לא אשוב לאותו אחת לעולם, כי הרי שבתי לאותו אחת. נו, אז מה התשובה הזאת הייתה של יום כיפור שעבר ושלפני זה ושלפניו ושלפניו? הייתה שקרית, חסרה תועלת. ואומר הרב קלוגר, שהתנאי הזה של הרמב״ם, שעד אל עובדי התעלומי, הוא לא בא להרחיק אותנו בבחינת לושב כסחיים לכל בריאה. וזה דווקא בא לקרב, להעיר את זה. הוא מסביר ככה. הוא אומר שבאמת חזרנו בתשובה שלמה גם בשנה שעברה, גם לפני שנתיים, גם לפני שלוש. היהודי קשור לארבעים של אילון בקשר איתן ועמית. והוא השלים עבורה עכשיו בהשלמה מוחלטת, שהוא לא רוצה לחתור לעולם. עד הרבה. לפעמים אולי אפילו בדרך כלל אדם מתאש, גם בתוככי התשובה. חושב לעצמו שהוא שקרן, אידיוט. הוא נסה לשקר כביכול את השם ולתת לו תחושה שהוא רואה את חוזר בתשובה. בזמן שעות אותו הוא בכלל חושב הוא שב לחטא או שהוא סתם טיפש. שחולה עם חלומות באספם ישעיני מכאן ולך אולי יחתה יותר אף פעם. אבל הריבון שלה למידע התעלומות, הוא יודע שיש כאן כתיוס אמיתי, תמידי, כי מצדו, היהודי מצדו, רוצה ומקווה בכל ליבו שלא לחשוב באמת לאותו חטא. הוא מקווה על עצמו להיטיב את דרכיו, כדי שבו הוא את הרצון הזה, ולכן התשובה מתקבל. כאן גם חידש לספסמס, זה אף על פי שאדם לא יכול להטות עצמו לגמרי לתשובה. אף על פי כן היא מועילה, היגיעה להטות את הלב, במה שלא נקרא לאדם עצמו. והשם יתברך עד על התשובה הזאת. וזה גם כנשון הרמב״ם, שיועיד על עובדת תעלומות. זאת אומרת, שיועדת תעלומות גם מה שנעלם מעיני האדם עצמו. הייתי שחוזר בתשובה, בתשובה שלמה לפני הבורא, הרצון טוב שלו היה מושלם. תכלית השלמות. וגם אם אבא יקרה חז וחלילה שהוא יחטא, הרי זה כבר רצון, זה כבר מרצון חדש. הנקודה החדשה שלא הייתה בו בכלל בשעת התשובה. הרצון שלנו בשעת התשובה היה באמת כן ואמיתי, ואחר כך, אחר כך נכנסה ביהודי רוח שטות חדשה, רוח אירועים שלא הייתה לו מקודם, והוא חתך את חדש, שלא קשור כהוא זה לחטאים הקודמים, שעליו הוא כבר חזר בתשובה ביום כיפור. אנחנו סבורים שהתשובה שלנו לא טובה, כי ייתכן ואולי אפילו בטוח שנכתב בעתיד. הקדוש ברוך הוא מעיד עלינו, שהתשובה טובה וששבנו לה באמת ובתמים. אך כאמור אמר רבו ישראל ממשיך ואומר הרב גנות, אחרי כל דברי הניחומים וההסברים, אנחנו באמת צריכים לשוב בתשובה, להסתתר. אין ספק ששום עלינו להיות עובדי השם בכל התחומים, ולא להסתפק במועד. אבל מאחר שקשה לנו להתהפך ביום בהיר אחד, לכן נתקדם לאט לאט, אי אפשר להישאר תמיד באותה משבצת. אנחנו צריכים להציב לעצמנו מספר יעדים ברורים ונחרצים, להתקדם בהם בבירור ובהירות. נתחיל לקחת נושא אחד קטן שטעון שיפור בבית, נושא אחד קטן שטעון ליטוש בכולל בעבודה, עוד נושא אחד קטן שקשור לתפילה או לתורה, מלכות הנהנים, מידת הגז, גאווה, או הקשנות או וטוב, ונתקדם בהם בעקביות. ניפגש בכל ראש חודש עם עצמנו ונחשב האם התקדמנו בחודש שעבר, האם אנחנו טובים יותר בחודש חשוון או בחודש תשעי, האם בחודש כסלו אנחנו טובים יותר בחודש חשוון וכן הלאה, וככה נתקדם. כאן מסכנו אדם שבראש השנה של תש"פ יבדוק את עצמו, הוא יראה שבמהלך תשע"ט הוא לא התקדם כלום. ומאידך, כמה מאושר אותו אדם שיביט לעצמו במראה הפנימית, יראה שהנה, שנה כעסתי פחות, בירשתי יותר בכוונה, ברכת אשר בוחר בונו, או אלוקי נשמו, לא קרא יותר משבת קודש, לדבר שנור בין 6-7, הוספתי חצי שעה של לימוד בכל ערב, למדתי רבע שעה ראשונה, סדר גמי ברציפות וכן הלאה וכן הלאה. מושר יהיה אדם שבמהלך השנה הכין לעצמו יד, יד לא גדול, אבל יציב, הוא עמד בו. כך הוא ממשיך ומחזק את הקשר שלו עם הברובן שלו עם. וזה מה שהוא אומר לאבא, אונו עמך ובאתו לכנו, אונו בונך ובאתו אבינו, אונו עבודך ובאתו אדנינו, וכן הלאה עד סוף הקטע. גמר שים את טוי ומסיים הרב גנות את המאמר הנושא. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. האם מותר לתת לילדים קטנים המתקים ביום הכיפורים כדי שלא יפריעו בתפילה? שמא לא הותר אלא רק, לא הותר לקטנים לאכול רק אוכל מצביע לקיום הגוף ולא מותקים? התשובה היא רבו יצא שהכותל לא מוכרע בטייניז ומותר לאכול הכל, אבל לדעת כמה הראשונים אסור לגדול להכיל אותו או משהו לא צריך קיום הגוף, גם אם הוא לא הגיע לכם. לכן יש להימנע מלתת לילד המתקים שאינם מצביעים אלא רק להניח הוא ייקח מעצמו. ואנחנו ממשיכים, הוא מבין שככה גם הורה הרב אליושב לאסור לתת לממתקים קטן ביום כיפורים, אלא רק להניח על השולחן שהוא ייקח מעצמו. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, איזה הבדל יש בין גוי של שבת לגוי של יום טוב? והאם מותר לאפשר לגוי להוציא סליחה חפצים אשר שרה בו? על כך, בין יתר הנושאים תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים בשלוחה אחת. וכדרכנו, למד גם אנחנו תהיה דפיים בהלוכה. מלאכת תוך הנפש ביום טוב לא הותרה לסוחו של גוי. ולכן, מסיבה זו, אסרו חזל להזמין גוי לסעודה ביום טוב. למה? מחשש שיוסיפו לו אוכל. שיבשלו במיוחד עבורו ועברו בזה לסעוד מלאכה ביום טוב. אבל מותר לשלוח לבית של האוכל שהוכן לסוף ישראל, מותר גם להציע לו, בלי הפצרה, לגמרי שכבר יזמן לבית לאכול. ואילו בשבת, בשבת מותר להזמין את הגוי לסעודה, כי אין חשש שיבשלו בשבילו, כי הבישול אסור בשבת. מותר גם לתרוך אבל קצת המחלים לפניו משום דרכי שולם, וכדרך שמפרנסים את עניי הגויים יחד עם עניי ישראל לפני דרכי שולם. כאמור, אסור להזמין גוי לסעודה ביום טוב, כך גם דינו של יהודי שמחשש בפרסיה, אבל תינוק שנשבע, זאת אומרת שהוא גדל מסביבה שנותקת בצורת מצוות ולא יודע מאומה על המצוות, מותר להזמין אותו. החילונים שבימינו יש הורים שאין דינם כתינוק שנשבע, ובפרט בארץ ישראל, שהסביבה לא מנותקת לחלוטין שמרת מצוות. יש שכתב שמחל לשבת שנמצא במצב של התקרבות לשמרת מצוות, צריך להקל ולהזמין אותו. ויש שכתב שבכל מקרה לדון לגופו, ובמקרה של ספק ניתן להקל. אסור לאפשר לגוי להוציא חפצים של ישראל מרשותו, של ישראל לרשות הרבים משבק, כשיש סבירות שעוברים משבים יראו אותו, מחשש שהם יחשבו שהוא עושה את זה בשליחות של הישראל. כל שכן שאסור נלך את החפץ ביד של הגויים, מחשש להשתתפות הישראל במלאכת היצירה שנעשית על ידי הגוי. אבל מותר לאפשר לגוי להוציא חפצים למעט משכונות. אין שצריך להניח אותו מפני הגוי על דעת שהוא יקיים אותם, וכל שכן להניח אותם בידו. חפץ שאין סבירות שהגוי יוצא מרשות ישראל ככל מאכל בכמות, שמיד לאכלה מיידית במקום, זה מותר גם להניח ליד הגוי. כמו למדנו, בעלי חיים שמזנתיהם מצויים בחוצות, כגון חתולים ויונים שאינם מבויתות, אז אסור חזון להניח לפני המזון לאחר אותם גם כשמדבר בעלי חיים שבבעלותו. אבל בעלי חיים שמזונותיו אינם מצויים להם, והוא מוטל עליו להאכיל אותם, אז יהיה מותר, זה גם מותר בשבת. יהיה מותר גם לכל ישראל להאכיל בעלי חיים שחיים לישראל. בעל חיים שמזונותיו מצויים לו, אבל הוא הורגל לאכול מזון, מזון מיוחד, שהאדם מניח לפניו, והוא לא רגיל לשתת, לא מזון מיוחד, סליחה, מזון רגיל שהאדם מניח לפניו, ואם אין לי הוא לא רגיל לשתת במקומות אחרים, ואם לא יניחו כהרגילו שערב, מותר לעשות את זה, להניח לפניו. הטמא אוזניים שעשויים משעבה, כדי למנוע הפרעות בשעת השינה, וחדרים משנים את הצורה לפי תעלת האוזן, ימלאים את חלל האוזן, יש אומרים שאין כל איסור בשימוש בהם בשבת, ויש אומרים שכיוון שנוצר בהם צורה של תעלת אוזן והם נותרים בצורה הזאת גם אחרי ההוצאה שלהם האוזן, ויש בשימוש בהם איסור בוינה או מתקן מונה, שהאיסור שלו נגזר מאיסור מלאכת מכה יפטיש, שכולל את כל פעולה של יצירת והשלמת כלי. ויש אומרים שיש בשימוש בהתמים האלו גם איסור ממרח, כשהוא סתם את האוזן משעבה ומחליק אותה בידו כדי למלא את חלל האוזן. אנחנו ממשיכים הלאה עם הדף היומי, תלמוד בבלי. תלית שכולה תכלת. באיזה צבע עושים את ציציותיה? כמה כיחות עושים את ציציות? והאם בגד כותנה חייב בציצית מדאורייתא? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד במסכת נוחת, דף למתס, ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורי הדף היומי מהרבנים הגאונים שליטה ולרצות לכם. כי עניין חוכם מציל את הישורים, וכן אמרו חוכם זכרוני לברוך, אומר מציל את הישורים פרק יוטט. היש בו עץ, אם יש מי שמגין על דורו כעץ. בספר קונצן הסמן, מובל מילה כשאבי בל, לשים תבן מתחת רגלי האדמו"ר בתפילת יום כיפר, גם בגלל הצינה שהיו עומדים להתפלל בלי נעליים, וגם בשביל הקריאות של יום הכיפור, כמו שהוא בא בפויסקים. אם סיום הקדיש, החסידים היו חוטפים מאותו קש, היי, לא לפני שהרבי עצמו גם כן לקח שמנו, ואתם על ידי התפרסם כסגולה בדוקה, גדולה ובדוקה, לכל מיני דמיתר. גם האדמורים לקחו מזה, היו שמים את זה במיטה, מתחת המיטה, עטו במטפחת. החסידים אנשי מייסן נהגו לצוות לבניהם אחריהם, כשאחר החוץ ימים ושנים, כשבעת עצמנתם, עץ החיים, שימו למרשתיהם מהתבן הזה. הסגולה של הקש המיוחד התחילה להתפשט ימי מלחמת העולם הראשונה, כששנה אחת חלה הרב הקודש מהרבי מבילגורי, ואבא של הרבי מבלז של היום. מצב שלה מאוד מסוכן, ואבא שלו, מעריד מבלז, ביקר אותו כל יום, ובערב יום הכיפור הוא שלח אליו שליח להגיד לו שאת הביקור היומי ישלים אותי ימו הקדוש, ואז הוא באמת הביא את החופן מהתבן, שעמד עליו, הוא אמר לו, קח מהתבן הזה, תניח אותו מתחת הכרית, ואני תפילה שתהיה לך רפואה שלמה, ובאמת באורח פלא שר מנו החולי וקם על הרגליים. ומאז החסידים התחילו לחטוף מהתבן שעליו היה עומד אביו, לספר המהר"ם. רב החסיד רב ברל קרונדלי, סיפר שבשנת תש"ד, הוא היה אצל האדמו"ר רבר מבל, בעיר פסט, כן, בהונגריה, יום הכיפור. מוציא היום, הוא לקח איתו, כמו כולם, אותם הסבים ששטחו למרגלותיו, שם את זה בחיקו. הוא מספר שכל ימי המלחמה והטלטולים הוא הרגיש את השמירה המעולה שליוותה אותו על כל צעד ושעד. השיא היה באושוויץ. תחת המגלב הצורר, הצורב של הצורה המפורסם שהתקלט שם מבני עמנו. ואז הוא מספר שיום אחד הוא נתפס שהוא נוטל פריט מזון בלי רשות. פסיק אלה המחנה הייתה אחר דוסי לאומוס. ואז הוא זעק, איך אתם יכולים להרע לי? הרי יש לי קש מעבל זירוב. היה ברור, אומר, שהצורר לא הבין שום דבר, אבל הדעקה והקש עשו את שלהם. הוא נבעט משם בגסות מבלי שתיפול שערה משערות ראשו. כאמור, דברים נפלאים מהספר תצא נדבש. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, רבו ישראל, חפצים בחיים, הערב עם כיפר, כולנו חפצים בחיים, בואו, קפצו עגלה. קבלה קטנה, קטנה אבל גדולה. לימוד יומי בספר חובץ חיים. היום מתחילים בלימוד הפתיחה לספר חובץ חיים, בחלק הלווין שהחובץ חיים מפרט. איזה לווין עוברים המדבר והמקבל לשנור ברחילוס. אחד הלווין שובר המספר, וגם המקבל זה לויסיסו שימה שוב. לפי המשמעות הפשוטה, הפסוק הזה, אין טל לסבור שעליו הוא על המקבל בלבד, שמקבל שימה שוב, אבל חז"ל דרשו את הפסוק גם במשמעות של הלויסיסו, שיש איסור גם לספר שימה שוב. הנקודה הזו מציינים בביאור מוסופים שקיימת לכאורה תמיה. הרב חיים מדגיש בכמה מקומות שאיסור לשנורר הוא גם על דבר אמס. כלומר יש להוכיח את זה מהגמורה, מהראשונים, מהאחרונים. הוא גם כתב שזו הטעות הראשונה שרגילים מהמון לטעות בעיני לשנורר. אז למדוע נאמר האיסור בתורה בלשון שם השם, שלכאורה משמע על שקר, אבל אסור לספר גם על אמת. אז במקום אחר הוא מביא כמה הסברים לזה. דבר אחד שהשומע מאמין שעכשיו לדבר, הוא מאמין עכשיו לדבר שאסור לו להאמין, ואז זה נקרא שם השם. דבר שני, כי התורה יודע סוף דעתו של המספר, הוא ודאי מערב בסיפור שלו דברים שלא אמת כדי להתאימו באוזני השומע. דבר שלישי אומר, כשמספר על איתנו, שכל דיבור נמאס וניתב, אפילו שהוא אמת, נקרא שם שקר, כמעט לשם. שם, פירושו, דבר שאין בו טוב אלא רק רע. הבירור מוסוף הם מביאים שככה גם כתב במכתב מאליהו, בהגדרה של אמת ושקר. שאין הכוונה דווקא לאמת ושקר מבחינה עובדתית, אלא כל שיוצא דבר רע ממנו, תכלית רע הוא שקר. כל דבר שיוצא ממנו תכלית טוב, זה אמת. ולשים רבותיי, התחזקות יומית, ספר עובדות והנהגות לבית בריסק, מובא על הבריסק קרוב, שהיום זה היורצייט שלו, שפעם אחת זה ארבון קיפור, בא אליו וגול הצדיר בר שקופשי, מקש לנו ברכה לעשות תשובה. אז הבריס קרוב ענה לו משך ברכה, תמיד ברכה אם תרצו לעשות תשובה. הסתדר רבו יצאי ביום הכיפור לעשות תשובה אמיתית, ונזכור שאין הדבר תלוי אלא בנו. עד כאן דברינו להיום הפותח שלנו יום כיפור. נאחל לכם ברכת יום כיפור, שנזכה לנצל אותו כדבאי, ובנימה אישית אני אבקש ממכם, אני יודה לכם על ההקשבה, ונתנצל, ואני אבקש לחיים, החלתי לומר את זה ביותר חיות, ביותר שמחה, בצורה יותר ברורה, השם יעזור שנזכה להמשיך הלאה, לחזק ולהתחזק, יהיו שלום וכל טוב.